וברכה, בוקר טוב, שואל ידידיה. שלום הרב, הרב דיבר בשיעור אתמול על כך שיוסף, כיוון שאינו ברמת הצדיק הגמור, כאשר הוא חוטא, אין לו לאן לשוב. לכן אסור לו ליפול באשת פוטיפר. איך זה מסתדר עם הפרשנות שאומרת שיוסף נפל כמה פעמים בפיתוי של אשת פוטיפר לפני שברח ממנו? איך ייתכן שהוא הצליח לשוב? אין שום פרשנות שאומרת שהוא נפל כמה פעמים בפיתוי של אשת פוטיפר. אדרבה, הוא לא חטא. שלום, שואל אבישי, שלום הרב, מה ההבדל בין אחד הבורות שאליו רצו האחים להשליך את יוסף כדי להורגו, לבין הבור הזה שאליו הציע ראובן להשליך את יוסף כדי שלא להרוג אותו? כנראה שאין בו מים, הוא ידע שאין בו מים. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ל"ח בסיפור של יהודה ומשפחתו, פסוק זין, לא סליחה, פסוק וב. ויקח יהודה אישה לעיר בכורו ושמה תמר. חז"ל אמרו תמר ביתו של שם, הכוונה היא שצריך לשוב לא אלא מה שהיה אלא מה שהיה במקור. כלומר, הרבה פעמים למשל אדם רוצה לחזור בתשובה. אז מה זה לחזור בתשובה? הוא רוצה להיות דומה לסבא רבא שלו מלפני 100 שנה. הבעיה היא שסבא רבא שלו מלפני 100 שנה זה לא המקור של הזהות שלו. המקור נמצא אלפי שנים מקודם, בראשית ההתהוות של הזהות. לכן כשיהודה מבקש להתחבר אל הדור שלפניו, כלומר אל הכנעני שלפני העברי, על ידי שהוא נושא את בת שואה, הוא מפספס את ההתחברות אל שורש הזהות שלו, שזה שם בן נוח. ולכן התיקון זה תמר, כלומר משועה לתמר, מדקל פניקי לדקל עברי. וירבו הימים, פסוק זין, ויער בכור יהודה רע בעיני השם, וימיתהו השם. לא כתוב על מה מדובר. דבר אחד ברור, שער ורע זה אותיות הפוכות. זאת אומרת שהרע זה מי שעושה את ההפך ממה שמצופה ממנו באופן ישר. הוא באופן ישר צריך להיות ער, באופן הפוך הוא רע. כן. חז"ל אומרים שזה קשור לקדושת הברית, אבל זה לא מפורש. אבל יכול להיות שכיוון שאנחנו מוצאים משהו דומה אצל אונן, אז זה גם אומר משהו כזה על ער. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. הביטוי יבם אותה, מזה משתמע שהייבום היה קיים. כלומר, לא משתמשים במילה שלא קיימת. זאת אומרת שמוסד הייבום הוא מוסד קדום, שהיה מקובל כבר בימי קדם באנושות, וחז"ל אמרו על תרח, על איוב. איוב בן יבמה היה. ככה מובא בספר שערי הורה, שיש מדרש, איוב בן יבמה היה. אז אם איוב זה בימי קדם, אז זה מסביר את השיטה לפיה איוב היה גלגול של תרח. אמנם הוא היה צדיק, אבל הוא היה גלגול של רשע, ולכן בא עליו סבלו. וזו המשמעות של צדיק בן רשע, כמו שהוא היה רשע בגלגול הקודם. ויש דעה שאומרת שהוא היה גלגול אפילו של תרח. על כל פנים, היבום, מצוות היבום, מוסברת היטב על פי תורת הגלגול. כן, אומר רבנו יצחק אברבנאל, שההסבר היחיד המתקבל על הדעת בנושא היבום, שיש בו קצת היגיון, זה תורת הגלגול של המקובלים. למרות שהוא לא מרגיש מחויב דווקא לקבלה, אבל הוא אומר במקרה הזה, הם צודקים. אגב, יש משהו דומה בפרשת משפטים, וכי שור נגח הוא מתמול שלשום. מה זה נגח הוא מתמול שלשום? הרי יש פה איזה שור, שסך הכל הוא בהמה, הוא הרג אדם, מביאים אותו לבית דין לפני 23 דיינים. והוא צריך להיות שם, כי חייבים להעיד בפניו. כלומר, הנאשם מתבקש לעמוד. כלומר, יש פה משהו לא הגיוני, אלא אם כן מקבלים את תורת הגלגול. אז גם פה, זה גם, הסברנו גם שהייבום היה מקובל אצל בנות לוט, ושהסיפור של כל ה... של בנות לוט הוא סוג של ייבום. אנחנו רואים פה דבר בכל זאת מעניין, שיש שני דברים שהתורה שינתה בתורת הייבום. האחד, שזה נוהג באחים בלבד. מה שאין כן, אנחנו רואים מהסיפור של יהודה ותמר, שזה נהג בכל הקרובים. וזה מה שאפשר את הסיפור של פיתוי יהודה על ידי תמר, שלא היה קורה אם הייבום היה מצומצם לאחים בלבד. כן, אבל עצם זה שהיא חושבת שזה עובד. שהיא חושבת, אם לא מתייבמת לשאלה, אז היא מתייבמת לחותנה. דבר שלפי התורה הוא לא אפשרי. דבר נוסף, שהתורה חידשה שאפשר להשתחרר מזה, על ידי החליצה. דבר שלא היה קיים. כלומר, אם הייתה אפשרות של חליצה, אז כל הסיפור של תמר ויהודה גם כן לא היה קורה. כן? הרי שלה היה חולץ לתמר, וגמרנו את הסיפור. כלומר, התורה בעצם כשהיא קובעת את המצוות, זה על רקע הלקחים של הגלגול של המצווה הזאת בימי קדם, במיוחד בימי האבות. אז זה מה שיהודה אומר, יבם אותה והקם זרע לאחיך. וידע עונן, כי לא יהיה הזרע. זאת אומרת, נכון, הוא יכול להביא ילד מתמר, אבל הוא לא מעוניין, הוא לא רוצה לגמול חסד עם אחיו, הוא רוצה לגמול חסד עם עצמו. גם כן סוג של מידת סדום כזאת. מה אכפת לך להקים זרע על המת? והיה, אם בא אל אשת אחיו, בשיחת ארצה לבלתי ניתון זרע לאחיו. זאת אומרת, הוא משחית על מנת שלא להביא זרע לאחיו. מזה למדו כהרחבה את העניין של קדושת הברית, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. פה זה שהוא לא רוצה להביא זרע לאחיו, וירא בעיני השם אשר עשה. וימת גם אותו. הגם הזה מראה שאצל ער היה משהו מאותו סוג. לכן חז"ל אמרו שגם אצל ער הייתה בעיה של קדושת הברית. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך. עד יגדל שלה בני, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר ותשב בית אביה. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? הוא כנראה חושש למה שנקרא אישה קטלנית. הוא אומר, אם נהרגו, אם מתו שני הבנים, זה סימן שהיא ממיתה. ממיתה את המשפחה, אולי שזה בעיה ביולוגית, גנטית או משהו כזה, ולכן הוא מתחמק. הוא אומר, עד שיגדל שלה, הוא מנסה להרוויח זמן. וירבו הימים, ותמות בתשועה, אשת יהודה. אז ליהודה כבר אין אישה, אבל יצרים יש לו עדיין. וינחם יהודה, ויעל על גוזזי צונו הוא, וחירה ראהו עדולמית עם נתה. כלומר, אנחנו רואים גם שיהודה מתחיל להתיישב, הוא הופך להיות מאדוני המקום. ויוגד לתמר למור, הנה חמיך עולה תמנת על הגוס צונו, ותסר בגדל מנותה מעליה, ותחז בצעיף, ותתעלף. התעלף, הכוונה התכסתה. ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. כלומר, לחסות את הפנים היה מנהגן כנראה של נשים פרוצות באותם הימים, והיא רוצה לפתור את הבעיה, היא רוצה להקים שם לבעלה. ויראה היהודה ויחשביה לזונה כי חיסתה פניה. זאת אומרת, יכול להיות, אני לא בטוח שאפשר להגיד את זה, אבל אולי, שהיא כיסתה רק את פניה, ולכן הוא התאווה לה. וית אליה אל הדרך ויאמר, הבה נא, אבוא אלייך, כי לא ידע כי חלתו היא. ואתה אומר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? כלומר, אם הוא היה יודע שהיא קלתו, היה נמנע מלבוא אליה. מדוע? משום שהוא רוצה אותה עבור שלה, או הוא מרגיש מחויב כלפי שלה, או שמה היה מפחד שהוא ימות. כלומר, כשם שהיא הורגת את ער ועונן, אז אולי היא תהרוג גם אותו. לכן, לא ידע כי קלתו היא, לכן הוא כן מוכן לבוא אליה. ואתה אומר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? והיא אומר, אנוכי השלח גדי העיזים מן הצון, ואתה אומר, מה? איזה עריות יש כאן?
הבית